היי חברים, מה שלומכם? אנחנו פה עם פרק חדש, אני ביחד עם אופיר. מה קורה?
אהלן, נעים מאוד, הכל טוב.
יושי, יש לנו פרק מגניב היום. האמת שזה שני נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. הנושא הראשון זה כל הסיפור הזה של קרוספיט ומחירים ולמה זה יקר, כי זה כל פעם צץ מחדש, ולמרות שעשינו סרטון שדיבר על הנושא ביוטיוב בערך שנה שעברה.
סרטון מאוד מקצועי, דרך אגב.
שוב על הנושא הזה צץ, והיה גם איזושהי שיחה קולחת בקרוספיטי ישראל על כל הנושא הזה. אז טיפה רצינו לדבר על הנקודות האלה ולמה עדיין הנושא הזה עולה ומה אנחנו חושבים על זה. זה נושא אחד. והנושא השני זה כל מה שקשור לקהילה ומחירות, כסף, מחירונים, איך בעצם לנהל קהילה ועסק ביחד, ויש לזה התנגשויות לפעמים, ואיך כל הדבר הזה מתנהל. אז יאללה. אופיר, אתה שומע לעיתים קרובות על כל הנושא הזה שלמה כזה יקר אצלכם, וזה יקר, וקרוספיט יקר, זה עולה הרבה על הנושא הזה?
כן, האמת שאני נמצא פה במועדון בשעות היום, והרבה מאוד מתעניינים ככה נכנסים לכאן. אנחנו יושבים במיקום מושלם לזה. וכן, השאלה הזאת עולה הרבה, כי אנשים באמת רוצים להתאמן וחשוב להם לדאוג לגוף שלהם, ואז הם רואים את המחיר, והמחיר הרבה פעמים מרתיע אותם, והם שואלים, רגע, למה פה אצל השכנים שלכם המחיר הוא לפעמים שליש ממה שאתם דורשים, וזה מוביל לשיחה מאוד מעניינת, ששווה ככה לדבר עליה.
כן, אז באמת אני חושב ש... אחד הדברים שמשפיעים על זה, זה באמת שההשוואה שאנשים עושים. כי לבן אדם שלא כל כך מכיר את העולם, מבחינתו כושר זה כושר. והוא לא כל כך יודע לעשות את ההבחנה בין ההבדל בין חדר כושר, לשיעור ספינינג, לקרוספיט, לאימון אישי. והם לא, לפעמים לא יודעים לעשות בעצם את ההבחנה הזאת, ומה ההבדל בין כל מוצר. כי כמו שאתה משלם מחיר שונה לפלאפל בדוכן, בשוק, ואתה משלם מחיר אחר לגמרי במסעדת גורמה, אז זה שניהם אוכל. שניהם אוכל ויכול להיות שהמרכיבים אפילו דומים. יכול להיות שפה אכלת שווארמה וזה הבשר הודו, ופה אכלת גם בשר שהוא דומה, אבל כל המוצר הוא שונה וכל החוויה היא שונה, אז מן הסתם גם המחיר הוא שונה. ובעולם הכושר לפעמים לא כולם יודעים לעשות את ההבחנה הזאת. איך בדרך כלל אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? מה בדרך כלל אתה אומר לאנשים על הדבר כזה?
אז בעצם אחד הדברים שחשוב לי ככה להסביר זה שהמאמן שנוכח פה הוא לא על תקן הציץ. בעצם המאמן, התפקיד שלו וכל המהות של המאמן זה ללוות את הקבוצה מרגע שהם נכנסים למועדון ועד הרגע שהם יוצאים, ובעצם לספק חוויית אימון מושלמת מאלף ועד תף, שזה אומר גם להסביר את האימון, זה אומר גם להדגים מה הולך להיות, זה אומר גם לעשות את ההתאמות לבן אדם וכל אחד בהתאם לצרכים ולמטרות שלו, ולהכיר באופן אישי כל אחד, זאת אומרת אם מישהו יש לו פציעה, אם מישהו רוצה להשתפר במשהו מסוים, אז לתת את המענה הזה.
מדהים.
וזה מוצר שהוא אחר לגמרי, בעצם אנחנו מוכרים פה את השירות של המאמן ולא... פסיליטי מטורף עם מכשירים ומתקנים. אנחנו ממש משווקים את המאמן.
מדהים. אז זו נקודה שממש ממש חשובה, וטיפה מנקודת המבט העסקית. שוב, בעניין שהוא לא בעולם הזה, והוא מנקודת מבט של רק לקוח, אני גם לא מצפה לנו להבין את זה, אז בגלל זה גם חשוב לי להסביר. למה במועדוני כושר שהם בוטיקים של אימונים קבוצתיים, אימונים קטנים יחסית, המחיר הוא אחר לגמרי, מחדר כושר, שבדרך כלל השכירות שלהם פי 5 או פי 10, הציוד שלהם הרבה יותר יקר, יש להם גם הרבה יותר ציוד, וגם העלות הקמה שלהם היא יזויה. כן, חדר כושר ממוצע, אני מדבר על חדר כושר הקלאסיים הגדולים, אולם ספייס,
שיש להם בריכה, ספא,
הדברים האלה. עלות הקמה שם,
כן, יכול להגיע.
כמה מיליונים בקלות.
כן.
ומועדון קרוספיט כושר, בדרך כלל זה, שוב, בערך עשירית מזה. אז למה בכל זאת אנחנו לוקחים פי 4 במחיר בדרך כלל, או פי 3 במחיר? העניין הוא נטו כלכלי, כי פשוט מועדון כושר שיגבה כמו חדר כושר פשוט לא ישרוד, לא ישרוד גם לא חודש ולא חודשיים. למה? כי בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין, לעשות את, את החישוב של כמה אנשים אנחנו יכולים להכניס פר שעה וכמה כסף פוטנציאלית אנחנו יכולים להרוויח. מה זאת אומרת? בוא ניקח דוגמה. אם יש אימון קבוצה עכשיו שמאמן מקבל, שהדוגמה הזאת תהיה פשוטה, מאמן מקבל על אימון 100 שקלים. ויש לקוחות, ולקוח שמשלם, שוב בוא נעשה דוגמה פשוטה, לקוח משלם 400 שקלים מנוי. ולקוחות במועדון כושר בסגנון של קרוספיט או מועדון כושר בוטיקי יותר, בגלל שהמוצר הוא ברמה מאוד גבוהה, מכל הדברים שאמרת, יש ליחס אישי ויש אווירה כן. טובה ועבורו את תוצאות, האנשים האלה מגיעים הרבה יותר. כן, ממוצע אצלנו הוא קצת יותר משלוש פעמים בשבוע.
לקראת הארבע.
כן, אז אם אנחנו מחלקים, את ה-400 שקל הזה ב-12 פעמים בחודש, אנחנו מגיעים לאזור בין 22-25 שקלים פר כניסה. ככה בן אדם משלם פר כניסה. עכשיו אם אנחנו חוזרים עכשיו לדוגמה של המאמן מקבל 100 שקלים על האימון הזה, זה אומר שארבעה אנשים שהגיעו לאימון, כמובן עוד לפני שהורדנו מה וכל הדברים האלה, ארבעה אנשים שהגיעו לאימון, זה עדיין אנחנו עוד לא, אנחנו בברייק איבן, כלומר לא הרווחנו ולא הפסדנו. עדיין לא הכנסנו את, את ההוצאות של שכירות, ארנונה, חשמל, בלאי, כל הדברים האלה. כלומר ברוב מועדוני הקרוספיט היום, פחות משמונה מתאמנים באימון, המועדון מפסיד כסף.
נכון.
אז תעשו את החשבון, תחשבו שאתם הולכים לאימון, מה ממוצע המתאמנים שיש באימון? כן. אם פחות משמונה, אז כנראה שהמועדון שאתם נמצאים בו הוא במצב שהוא קצת בעייתי.
אם זה בכל אימון.
יכול להיות שהם איכשהו מצאו דיל טוב, והם משלמים שכירות נמוכה, או משלמים למאמנים יחסית מעט, ואז המספרים קצת יורדים. כן. אבל זה החישוב. ואם אנחנו משווים את זה לחדר כושר, נכון, העלות הראשונית היא גבוהה, אבל אחר כך הם מרוויחים, ההוצאות שלהם מאוד מאוד נמוכות מבחינת ההוצאות האלה על מאמנים. מה זאת אומרת? מאמן בחדר כושר מקבל שכר מינימום באזור ה-30 שקלים לשעה, okay. ובשעה כזאת על אותו מאמן אחד אפשר להכניס 300 אנשים או 500 אנשים. אז תעשו את החשבון של כמה אנשים יכולים להכניס פר שעה ופר מאמן, וזה ההבדל. אז קודם כל, מבחינה עסקית, אז חשוב להבין למה מועדוני כושר או קרוספיט גובים את המחיר שהם גובים. פשוט כי אין דרך אחרת להרוויח כסף. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה שחשוב לדבר עליה, זה כמו שדיברנו. בן אדם הולך לחדר כושר והממוצע ההגעה שם הוא פחות מפעם בשבוע, ובמועדון קרוספיט, כמו שאמרנו, זה אזור השלוש וחצי, אתם לא יכולים לצפות לשלם אותו דבר. כאילו, איך אנשים, לאנשים קשה להבין את הנקודה הזאת, איך אתה...
קשה לאנשים לראות את עצמם מגיעים יותר ממה שהם היו מגיעים למקום אחר. זאת אומרת, אם היה לו מנוי, הוא יודע שהוא משלם עכשיו את התשלום החודשי הקבוע שלו, וזהו, וזה שוכב שם, הוא מגיע או לא מגיע, ולא, אין באמת התחייבות לתהליך. והרבה פעמים, להוציא את האקסטרה הזה, זה דורש מהם עכשיו באמת לבוא ולהתאמץ ולהגיע. ובאמת לעשות את, את הצעד הזה. והרבה אנשים חוששים מהצעד הזה. כי הם אולי רוצים שיהיה להם מנוי לחדר כושר בשביל להרגיש טוב עם עצמם, שיש להם מנוי לחדר כושר.
שהיה להם ניסיון לא טוב עם זה.
שהיה להם אולי גם איזשהו ניסיון פחות טוב עם זה, כי הם אומרים, אוקיי, אז זה עוד חדר כושר, ו...
כבר קרה לי שעשיתי מנוי בזה, לא הלכתי, סתם זרקתי כסף.
כן, בדיוק, זרקתי את הכסף, ולא באמת הרווחתי מזה את מה שרציתי. אז זה מאיזשהו חשש כזה של, האם אני אתמיד? תמיד עולה השאלה, איך מתמידים? איך שומרים על הרצף האימונים הזה? וזה בדיוק המהות של המאמן, זאת אומרת, זה בדיוק המהות שגם של הקהילה שאנחנו מנסים לבנות פה וליצור פה, שמעבר לאימונים, ברגע שאתה מכיר את האנשים, ברגע שאתה מכיר את המאמן ואת הצוות ואת החברים שלך בקבוצה, התהליך הופך להיות הרבה יותר נעים ונוח, ואתה פשוט מגיע לאימון.
כן, מדהים.
ועוד דבר שאני אוהב להגיד לאנשים, שהם מתחילים ככה להיכנס ל... איך אני מתקדם ואיזה תהליך אני אעשה ומה ומה, רגע, חכו, קודם תתחילו. אתם לא צריכים, אתם נכנסים לעבודה, אתם לא צריכים לחשוב יותר מדי. אתם פשוט צריכים לפתוח את הדלת, להיכנס פנימה, והמאמן כבר עושה בשבילכם את כל החשיבה. אם זה איזה ציוד להביא, איזה משקל, איפה להתמקם, ממש, מאלף ועטף, אז זה בעצם צריך קצת שובר את הקרח של, של הפחד הזה.
כן, כן, לגמרי. ואני באמת חושב שנקודה שהיא בשבילי כבר הופכה להיות כל כך ברורה, אבל אני מבין למה בשביל ה... האדם הממוצע ברחוב זה עדיין לא כל כך מובן, אבל אני לא חושב שיש הרבה דברים שהם יותר חשובים מהבריאות שלנו, מהערך העצמי okay. שלנו, מאיך שאנחנו נראים, מהביטחון העצמי שלנו, ולהשקיע בדבר הזה איזשהו תקציב חודשי שהוא, שהוא...
אנשים זורקים על ביטוח, אנשים זורקים על ביטוח הרבה יותר כסף ממה שהם זורקים על חדר כושר.
אם אנחנו נתחיל לחשב על כמה דברים אנשים, אדם ממוצע מוציא יותר מ-300-400 שקל בחודש, אני חושב שהרשימה תהיה מאוד מאוד ארוכה.
שזה לא בערך הדברים שצריך, שזה כבר שיחה אחרת.
אבל פה אני אגיד לך מה הקטע. באדם, כשאין לו את המודעות הזאת, והוא לא נמצא בעולם הזה של הכושר, והוא לא כל כך חשוף לדברים האלה, אנחנו לא יכולים לצפות ממנו לדעת את הדבר הזה. ופה נכנס לתפקיד שלנו, וכשאני אומר שלנו אני מתכוון, המאמנים, צוות הקבלה, צוות המחירה, הבעלים של המועדון, או מי שמקשיב לנו, מאמנים אישיים, בעלי סטודיו, אם לא משנה מה, מתאמנים מן השורה שפשוט יש לכם חברים ומשפחה שבא לכם שהם יתחילו להתאמן, לא משנה מה. זה התפקיד שלנו, לדעת להסביר להם את הנושא הזה ולהעביר את המודעות הזאת, כי ברגע שבן אדם זה נמצא אצלו בתיעדוף גבוה, המחיר זה כבר לא פקטור. כי אנשים מוצאים הרבה כסף על כל מיני דברים שבשביל אדם אחר זה שטות, והוא לא מבין למה הוא מוצא. בשבילו זה חשוב. ברגע שמשהו שהוא מספיק חשוב בשבילך, הוא יוציא את הכסף. וזה לא העניין של 350 שקל או 400 שקל או 99 שקל. זה לא העניין. לרוב האנשים, ה-100 שקל הבדל האלה, זה לא באמת פוגע בהם כלכלית. זה פשוט לא מספיק חשוב בשבילם. והם חושבים שהמוצר לא שווה את הסכום הזה. וזה התפקיד שלנו, להעביר את זה הלאה לדעתי.
זה נכון. אופי ההסבר הוא מאוד מאוד חשוב. אני משווה את זה תמיד למחשבות על פנסיה. זאת אומרת, אנשים שלא מבינים בפנסיה ולא דואגים לפנסיה שלהם, למשל, אז אפשר להגביל את זה גם לעולם הכושר ואורך החיים הבריא. זאת אומרת, זה בעיות שכשאני אתקל בהם, אני אתמודד איתם. זאת אומרת, בעיות של בריאות, בעיות של כאבים, בעיות של זה. כשזה קורה לך, שאתה מבין שאתה צריך את הדבר הזה, אז אתה מתחיל לחפש את הפתרון. מי שחכם, למשל אנשים שבודקים את התיק הפנסיה שלהם, או לצורך העניין, או השקיעו בביטקוין, או דברים כאלה, כן, סתם אני זורק, דברים כאלה, אז זה איזושהי דאגה למה יהיה אחר כך. זאת אומרת, מתישהו אני כבר לא יהיה כל כך חזק ובריא, ואני צריך את התחזוקה הזאת. אז ההרגלים האלה שאנשים שהולכים ומתאמנים יום-יום ומחזקים את הגוף שלהם, זה משהו שישרת אותם גם. שנים קדימה, וזה מה שחשוב להסביר.
מדהים. יופי. טוב, אז זה לגבי הנקודה הזאת, אז מי שהקשיב, אז אולי אני מקווה שזה קצת הסביר את הנושא הזה, סלש נותן לכם קצת כלים בשביל לענות על השאלה הזאת, כי היא באמת עולה המון. יופי, בואו נמשיך לנקודה הבאה שהיא גם ממש ממש חשוב לדבר עליה, ושהיא גם עכשיו מאוד רלוונטית. בגלל שהגענו להבנה שאנחנו צריכים טיפה לשנות את סוג המחירון שאנחנו עובדים איתו, לעבור בעצם ממצב של מחירון שהוא מוגבל בזמן, חודשי, 3 חודשים, חצי שנה וכולי, למנוי שהוא רץ, שהוא בעצם בהוראת קבע ואין לו הגבלת זמן, כי יש לזה אני חושב הרבה יתרונות גם מצד של המועדון וגם מצד של הלקוח, שהוא זה תופס לו מסגרת והוא יכול לבטל בכל שלב וכולי. אבל הסיבה שהנושא הזה עלה כי התלבטנו מאוד איך לעשות את התהליך הזה ואיך להתייחס בצורה נכונה למנויים הוותיקים שלנו. כי בסופו של דבר יש לנו לקוחות, מנויים שהולכים איתנו תקופה. במיוחד גם בתקופה של הקורונה, רוב רובם גם הראו נאמנות מאוד מאוד גדולה ותמכו בנו המון ובאמת היו איתנו.
מי שיכל ו...
ובאמת... באמת הנושא הזה של הקהילה בא לידי ביטוי בצורה חסרת תקדים. ואז עולה השאלה של, אוקיי, מצד אחד בעלי מועדונים אוהבים לדבר על קהילה וכמה זה חשוב ואיזה משפחה והכל, אבל אז לפעמים פתאום מחליטים לעלות מחירים. ואז הלקוחות אומרים, רגע, אנחנו משפחה ואנחנו זה, אבל כשזה בא למחירים אז כאילו אתם לא סופרים אותנו, כאילו מה? אז איך מתודדים השאלה הזאת? וזו נקודה שהיא לא פשוטה, כי מצד אחד אתה צריך לדעת איך לנהל עסק, ומצד שני לתת את היחס המשפחתי הזה. ודרך אגב, זה בכל תחום. בן אדם יש לו מתאמנים אישיים, וזה נהיה לו עמוס כבר. והוא היה רגיל, הוא היה בתחילת דרכו, הוא היה רגיל לקחת 100 שקל לאימון, אבל עכשיו הוא מלא עד אפס מקום.
ויש לו ביקושים.
והוא נאלץ באותו זמן להרוויח יותר כסף. מה הוא עושה עם האנשים האלה שהוא מלווה אותם כבר כמה שנים.
זה דילמה...
וזה דילמה מאוד מאוד לא פשוטה.
כן.
אז אנחנו, אני אגיד מה אנחנו החלטנו לעשות, ותוסיף אם אתה חושב שיש דברים שגם היית עושה אותם. אנחנו הגענו להבנה שהלקוחות הוותיקים שלנו זה הגרעין שלנו. זה אנשים שהולכים איתנו הרבה זמן, וזה אנשים שמקדמים אותנו גם בצורה הכי חזקה ומספרים לחברים שלהם, וזה משהו שאנחנו רוצים שהם יהיו איתנו והם ירגישו שאנחנו מעריכים אותם.
כן.
ולכן החלטנו שאנחנו בעצם משאירים להם את המחיר ונותנים להם מנוי ותיקים, לאנשים שהם בעצם נמצאים איתנו תקופה. ואני חושב שיש לזה גם איזשהו היגיון כלכלי שאני תכף אדבר עליו, למי שמקשיב לזה ואומר, רגע, איך זה מתחבר, אין לי מקום, איך אני עושה את זה, אז אני תכף אסביר גם את הנקודה הזאת. אבל בינתיים, אופיר, אני רוצה לשאול אותך, כאילו, איך הייתם מתמודדים עם סיטואציה כזאת? כי אתה מאמן כבר הרבה זמן, ואיך המתאמנים, גם אישיים, וגם אתה מאמן קבוצות, ואתה גם מאמן בליווי אישי. איך אתה מתמודד עם סיטואציה כזאת? כאילו, התחלת עם מוצר מסוים שאתה התחילה דרכו, ונתת אותו באיזשהו
מחיר
התחלתי בשביל, אתה יודע, להתחיל וכו'. אבל עם הזמן אתה רוצה להתפתח, זה הפרנסה שלך וזה העבודה שלך.
אז באמת אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים זה קודם כל להציג את היתרונות החדשים שהמועדון הגיע אליהם באמצעות הבנייה של הקהילה הזאת, ומה אפשר להרוויח אחר כך. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני באופן אישי התחלתי בתור מאמן בליווי אישי, וכתב תוכניות באונליין, אז בהתחלה הייתי שולח ב-PDF את התוכניות דרך הוואטסאפ, ובהתחלה העברת השלומים הייתה ככה מאוד מסורבלת. ועם הזמן אתה מתפתח, אתה עובד כבר עם אפליקציה מסודרת, אתה עובד עם אופציות של סליקה מסוימות, אתה מפתח את העסק, ואתה מציג את זה גם ללקוחות שלך, אתה אומר, חבר, שמו, הייתם מקבלים את ה-PDF הזה, עכשיו אתם כבר בדרך האפליקציה, תראו איזה שינוי עשינו, השינוי הזה, אין מה לעשות, אנחנו צריכים, גם לי עולה כסף, ואני רוצה שגם אנחנו נמשיך להתפתח. זאת אומרת, צריך להראות את היתרונות ולהדגיש מה הלקוח בעצם מקבל באמצעות התוספת מחיר הזאת, שברוב המקרים זה תוספות שהן מגולמות בפרש של עד 50 שקלים, אולי 100 שקלים, אם לכל היותר. זאת אומרת, זה לא דברים שהם ככה מאוד מאוד אגרסיביים. אז אם אתה יודע להסביר את זה ולהנגיש את זה לאנשים ולהעביר את הערך של זה,
מדהים.
אז
הרבה פעמים תוספת של 10 שקלים בשביל המנוי, בשביל המאמן או בעל המועדון, זה יכול להיות מאוד משמעותי.
נכון, שזה מספרים גדולים, זה מאוד משמעותי.
כשאתה מכפיל את זה ב-100, 200, 300, בשבילו זה אולי הבדל קטן, אבל בשבילך זה יכול להיות גדול. והרבה אנשים שואלים את עצמם, ואולי בצדק, אוקיי, אתה מצליח, אתה מאוד מצליח, ויש לך הרבה לקוחות, למה אתה מתחזר, למה אתה מלא מחירים, סבבה, אתה מרוויח, הכל טוב, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים להיות פה. למה לנסות להיות עכשיו חזיר ולנסות להרוויח יותר? ושוב, באדם שהוא מהצד השני רק, אני יכול להבין למה הם אומרים את זה, אבל חשוב לי להדגיש שבסופו של דבר, כמו שבכל העולם שלנו הכל נהיה יקר יותר עם הזמן, יש אינפלציה והמחירים עולים. גם מהצד של בעל המועדון, עם הזמן השכירות שלנו עולה כל שנה. למאמנים, בשביל לשמור פה מאמנים ברמה גבוהה, אנחנו צריכים לשלם להם יותר משנה לשנה.
אתה גם מפתח אותם בהכשרות ובקורסים.
והכל גם, לפעמים, בשביל להרוויח אותו דבר, כאילו הוא צריך לפעמים גם
להוציא
אותו מחיר. אבל באמת אם אני רגע חוזר לעניין של ההיגיון הכלכלי גם מאחורי הדבר הזה, אז קודם כל באמת אני חושב שצריך לתת איזשהו יחס מועדף למנויים הוותיקים, כי אנחנו רוצים אותם איתנו וזה חשוב שהם ירגישו שהם מוערכים ואוהבים אותם, וזה שהם נשארים איתך תקופה זה לא מובן מאליו, כי באמת לא מובן מאליו, כי בן אדם שנמצא איתך שנה, שנתיים, שלוש, וישאיר אצלך כמה עשרות אלפי שקלים, זה בכלל לא מובן מאליו, כי יש אופציות, הוא יוכל ללכת למישהו אחר, וזה בכלל לא מובן מאליו, וצריך לתת להם את התחושה שאתה מעריך אותם. Okay. זה דבר אחד. דבר השני הוא, גם אם יש לנו סיטואציה שבה יש לנו נגיד 300 מנויים שממשיכים לשלם מחיר X, למרות שהמחיר החדש הוא X פוס 20, זה מצב שהוא בסדר, כי צריך לזכור שלחדש לבנם מנוי זה תמיד דבר שהוא הרבה יותר זול והרבה יותר פשוט מאשר להביא לקוח חדש. כל תהליך של המכירה והגיוס של לקוח חדש הוא תמיד הרבה יותר יקר.
הרבה משאבים ואנרגיות.
כי יש עלות ליד ויש עלות מכירה ויש את ההתעסקות ויש להכניס
אותו לסום
ללופ הזה. וכל הדברים האלה שווים הרבה כסף ולפעמים שוכחים אותם. אז גם מהבחינה הזאת אני חושב יש היגיון מאוד מאוד גדול לתת מחיר ותיקים. אז זה איזשהו טיפ למי שמתחבט בשאלה הזאת. ואנחנו מתקרבים ל-20 דקות שלנו. אצלחנו לשמור את זה יפה היום, באמרה פסרים.
היינו יעילים היום.
יאללה חבר'ה, מקווים שנהנתם, נתראה פעם הבאה, תמשיכו לתת בראש, תמשיכו לתאמן חזק, תמשיכו לאמן טוב, וביי.